כאן רשת בית גאולה אבן סער כאן רשת בית אתם מוזמנים להאזין לשידור חוזר של התוכנית שיחה אישית עם גאולה אבן סער
שלום קובי פארג'.
שלום גאולה.
שחקן, בימאי. היום בבוקר לפני שבאתי לפה, אמרתי בבית, אני הולכת לראיין את קובי פארג'. מי יודע מי זה קובי פארג'? וטווח גדול של גילאים, ידמר, ההוא מהפיג'מות. 13 צפונה, אמרו ההוא מהפיג'מות. זה נחמד או מבאס שזה התיוג הראשוני?
לא, זה מלווה אותי ולמדתי לחיות עם זה. מבאס זה בטח לא. הסדרה הזו הותירה זיכרון טוב בילדי שנות ה-2000, והם היום חלקם...
מה זה, 20 ובועחה 30?
הם נושקים ל-30 היום, הדור הזה כבר. הגדולים שביניהם שישבו אז, משפחות ראו את זה ביחד. לא, זה לא בדיוק היה גם סדרת
זעתותים. נכון.
זה היה All Family כזה, בפרק זמן שהיה רק ערוץ ילדים אחד. לא כמו היום, שיש הרבה ערוצי ילדים. וזו הייתה פתאום איזו קומדיה בעברית אחרי 100 שנות המורדים, מה שנקרא. כולם דיברו ספרדית,
קטנטנות,
הדור הזה.
קטנטנות, כן.
נכון?
צ'יקיטיטות, פתאום
נכון,
נהיה
ובאנו, פיג'ם. באנו פתאום בעברית, ילדים נורא נורא השתחררנו בערך אתמול.
אתה עודד פז ואילן רוזנפלד.
נכון. והיינו נורא, שלושתנו מושפעים ממה שהיה פה לפנינו. זאת אומרת, היינו מושפעי זהו זה, והחינוכית, והערוץ הראשון, ואלה היו הדברים שפחות או יותר הבאנו לתוך האולפן הזה. בהתחלה שלושה שלא יודעים לשחק. זאת אומרת, עומדים אחד ליד השני וצועקים, לא מבינים שאנחנו לא על במה באיזשהו בסיס, אלא בתוך אולפן. וזה נמשך 13 שנים.
9 עונות.
נכון.
שזה המון לכל תוכנית טלוויזיה, בטח כזו שצריכה להחזיק מתח של הצלחה והצחקה ואירוניה והומור שמתכתב עם גילאים שונים. וזה עבד. בתחושה שלי, אולי זה לא נכון, אולי זה רק כמתבוננת מהצד, יכול להיות שאתה היית הראשון שמיצה?
אני כל הדרך, אני לא יודע איפה הייתי מבין כולם, אלונה גם עזבה מאוד מהר לחול.
אלונה טל.
כן. הייתה לי תחושה שאני בדרך לאנשהו, שזה, אני עובר פה את הבית ספר שאין לי, ואני לומד אולפן, וטלוויזיה, וקצת איך זה עובד, אבל הראש רצה להתעסק עם דברים קצת יותר רציניים כל השנים.
שמה, שלא מספיק מעניין, שקצת משעמם, שזה מוגבל לסוגה מסוימת, וחייבים לטעום דברים נוספים?
כן, אדם רוצה את שחסר לו באופן טבעי. נורא מזוהה הייתי, גם בלי קשר לפיג'מות, זה גם המשיך בשנות ה-20 היותר מאוחרות עם קומדיות, עם
שבוע
קומדיות
סוף.
ש... נכון, וזה, יש לזה משקל מסוים, לרגע הזה של לשים פאה ולהגיד איזשהו רפליקות של מערכון כזה או אחר, אתה מייסבע.
אבל זה רק בקטע של איך אני מתויג כלפי חוץ או פנימה.
ממש לא מהזווית, לא מהמתבונן עליי, מהנפש שלי שביקשה יותר. אנחנו מתעסקים בסופו של דבר באומנות, כך אני רואה את הדברים, שבא לספר משהו או להגיד משהו. יש המון המון חשיבות ללהצחיק, אבל יש גם משהו שאתה צריך בחוויה האישית שלך לעבור, או לפחות להגיש איזשהו סיפור אישי שלך. וזה מגיע עם התבגרות מסוימת, אני חושב.
זה מה שגורם לך בסוף לעשות את הסרט על המשפחה שלך?
הסרט על המשפחה שלי ישב בתוך הקופסה מהילדות. ידעתי שאני אתמודד מול זה. עוד לפני הפיג'מות ניגשתי אל הדוד שלי ואמרתי לו שזה מה שאני רוצה. לאח הבכור, לפארג',
כן.
אני ממש זוכר את הלא שלו, ואני ממש זוכר גם את החיזור אחריו, ואמרתי שאני אחזור כשיהיה יותר חזק, וחזרתי אחרי עשור.
רגע, למה הוא אמר לא?
כי הוא עוד לא היה... אני לדעתי לא הייתי מספיק בשל להתעסק בזה, גם איך שהוא הסתכל עליי כילד שרק... סיים אולי את השירות שלו, הייתי בן 21-2 שבאתי אליו פעם ראשונה, ולדעתי גם זה עוד היה טרי אצלו. אבל אני חוזר אליו אחרי 10 שנים, ואז מגיעה תשובה אחרת. כנראה שהתהליך הבשיל. החיים פתאום, אנשים שמגיעים לגיל הזה אולי כבר כן רוצים לשתף, ואולי גם הייתי מספיק עקשן.
ואולי הוא גם חשש בפעם הראשונה, ואולי הפקת את החשש בפעם השנייה, שתוציא אותו לא כל כך טוב.
החשש הזה קיים. גם כשזה כבר קרה, זה לקח, אנחנו, זה לא היה, הגעתי, דפקתי בדלת, זה לקח עוד איזה שנתיים של, שלוש של בניית אמון, של, של, עד שהכן הגיע. זה לקח זמן, ההיכרות הזו.
איך לא חששת לנבור במשהו, א', סיפור משפחתי, וב', עם השנים גם נהיה פצע משפחתי וסכסוך בין בני משפחה?
לא חששתי. אני, את הסכסוך הכרתי מקרוב, זאת אומרת, לא הכרתי את הסיבות. באתי מחלום מאוד נאיבי שכולם חיכו לי. שכולם חיכו לי, ומחיר של סרט יהודי אחד עוד עלול להפיל פה איש בזרועות אחיו.
באמת? כזה
כן,
נאיבי?
כזה נאיבי. כזה חלום גדול שאני אצליח אולי בסצנת הסיום להושיב את כולם ביחד. והתהליך שאני חווה בתוך הטיימלן של הסרט הזה, זה בעצם הכישלון, שזה לא יקרה. והשלמה עם זה, כאדם שמבין שאף אחד לא יכול להשיב לאנשים האלה ארבעה עשורים.
אני אולי חייבת למאזינים, למאזינות, את סיפור המסגרת של הסרט פוטו פארג', למי שלא יודע, פארג' זוהה, איך תקרא לזה, צלמנייה, אימפריה צילום, חושבת שזה יהיה נכון, בפתח תקווה, גם בתל אביב אחר כך, בפינת דיזינגוף ארלוזורוב, והמשפחה שלכם, האחים, משפחת פארג' מגיעים לארץ, ובאיזשהו שלב הבכור, פארג' מחליט ללכת על זה, על צילום, מה שלא ברור מאליו כמובן באותה תקופה.
בטח לא משפחה שמגיעה מבגדד, הצילום יותר מיוחס לאירופאים אז, אבל כן, הוא מביא את הכישרון ואת את הידע מצלמים ארמנים בבגדד, ולאט לאט הוא גם עם ההצלחה, הוא מצמיד אליו את כל אחיו, והם הופכים לאיזשהו כוח יוצר. זה תור הזהב של הצילום האנלוגי. המשפחה הזו נמצאת אולי בראש המהפכה של הצילום האנלוגי. היא מנגישה לציבור לא רק תמונות בצבע, אלא גם את עולם הסטודיו המתוק הזה של השקיעות וחתנים וקלות. וגם את המהירות. לפני שהגענו לעידן שאנחנו מצלמים, והתמונה בטלפון, היו מחכים פעם שבוע בין הקליק לתמונה.
כדי לקבל את החבילה נכון. עם התמונות.
מה, אני אבל אני... הם עשו את זה מהיום להיום. זו הייתה מהפכה של 10 שנים. זאת אומרת, הקיצור הזה של הריגוש, לראות כבר את הטיול שלך כמה שיותר מהר.
אבל לא רק זה, גם לראות תמונה איכותית שבה אתה יוצא יפה, הדור עם הפנים נכון. הזה. גם לזה הלכת בשביל פוטו פארג'. איפה זה התחיל להתערער כשהאחים אמרו, אוקיי, בואו נתרחב. סניפים נוספים, כל אחד רצה לתפוס כיוון טיפה שונה, לא כולם מרוכזים.
משפחות, אני אומר, בסוף משפחות גדלות גם. איפה זה התחיל להתערער? שכל אחד גדל, והיו לו כבר רצונות משלו. והדרך הייתה אחרת, ואולי זה לא הספיק לכל אחד מה שיש שם. אבי היה האחרון שעוד נשאר בתוך המעבדה, בתוך הבניין הזה מכל האחים. זה התערער באופן טבעי נורא, לא? אני לא מצאתי גם אני איזשהו טריגר שעליו אני אומר שזה הדבר שהיה שווה את הנתק המוחלט הזה. כל אחד ראה את ההמשך העסקי. אפשר להיפרד גם עסקית ולהיפרד בסדר. אבל פה זה התערבב. התערבבה אבאות. זאת אומרת, זה משפחה שמתייתמת מאבא ואמא בגיל מאוד צעיר, ואח הבכור הוא סוג של פורס את החסות על כל המשפחה.
אז זו יתמות כפולה.
נכון. ואז יש פה דמות שהובילה באופן נורא נורא מובהק, ויש פה אנשים, אחים אחרים שראו את הדרך כבר אחרת, וגם להם היו כבר זכויות לא מעטות בהצלחה הזו. זה קורה. זה קורה בעסקים. אין עוד, בעולם שלהם עוד לא היה את המושגים יועץ ארגוני, והכל קרה נורא טבעי.
או שלא מערבבים עסקים ומשפחה.
אלה קלישאות, אבל בסיס שלהם תמיד יש בו משהו.
אתה זוכר את פוטו פארג' דגמנת בחלון הראווה? די בעירום, די נטול בגדים.
אני דגמנתי בחלון הראווה של אבי. זה כבר גלגול אחר ומתקדם יותר. ב-91, אבי שהיה כל כולו איש מעבדה, ומדי פעם היו התפרצויות ארטיסטיות כאלה לא מובנות. לקח אותי במלחמת המפרץ לתוך הסטודיו, והחליט שהוא עושה איזשהו צילום, היה לו ויז'ן, והעמיד אותי ערום בן 11, עם מסכת אבך על אזור החלציים, אבל בגודל טבעי, מה שנקרא, 1.5 מטר תמונה שמרוחה על חלון הראווה, שבסופו של דבר התמונה הזו שידרה איזושהי מצוקה. אנחנו נמצאים עכשיו אחרי איזושהי מערכה כזו שכל הדרום... אז כן הייתה פה תחושה, לפחות אז, לילד בן 11, מה זה הזקות האלה ומה זו מסכת הגומי הזו שאני צריך להצמיד לפרצוף. והרעיון שלו הגיע מהתחושה הזאת של ילד שיוצא מהמקלחת ויש הזקה עכשיו. זה היה קצת יותר מורכב, זה היה בכלל אמא שלי, שבאמת אז במלחמת המפרץ הייתה הזקה והייתה צריכה לצאת ולמצוא את עצמה עם שלושה גברים מסביבה, מחפשת איך לעטוף את עצמה. משם הגיע הרעיון, לי זה היה נורא טבעי. לכל אחד אחר בבית ספר אחר כך שראה את התמונה הזאת, היה מה להגיד.
היה, כן.
אבל לי זה היה נורא טבעי שבזה אבא שלי מתעסק, ואין לי שום בעיה עם זה, ושיתפתי עם זה פעולה בשמחה.
הסרט בסוף היווה סוג של ריפוי עבורך ועבור כל המשפחה, או שגם אם היה, זה היה נקודתי, ואחר כך בסוף הזמן עשה את שלו וכל אחד... מנהלת חייו בנפרד.
לא, בהחלט היווה ריפוי והשלמה לא רק לי, גם להרבה בני דודים, אולי לא לכולם, אבל להרבה, אנחנו משפחה מאוד גדולה. ישבנו שני חגים מעל לבני הבני דודים ביחד אחרי הסרט. לי באופן אישי יש קשר מאוד קרוב היום עם פארג', קשר ממש של דמות של סבא שלו היה לי. ואני חושב שזה גם ענה לי על השייכות בסופו של דבר, אלא צריך להבין שזה קצת אולי שכיח שסרטי דוקו, סרטי דוקו ביקורים מלווים איזשהו תהליך כזה של שייכות ותהליך תרפויטי שרק בדיעבד הבנתי אותו, את מה שעברתי, ואני יכול להגיד בסופו של דבר שאני מרגיש הרבה יותר שייך למשפחה הזאת, מה שלא היה לי.
שלא היה לפני הסרט.
לא היה.
מעניין, זה סרט שמאוד אהבו אותו, הוא באמת מאוד נוגע ללב ומרגש, וגם עשוי טוב. והיו כאלה שדווקא ניצלו את הסרט כדי גם להעביר ביקורת, וגם דחקות בסגנון סרט בורקס. ואני חושבת שאחת התגובות שהייתה, שזה היה אגב זה אולי, תקן אותי אם אני טועה, שלך הייתה שראית בביקורת הזו כאיזה משהו ללעוג לדתיות, למזרחיות.
כן.
אגב, העשייה
אני לא
שלך.
בזה, אני לא רואה בזה.
אמרת משפט בו, רק בגיל 30 התחברתי למזרחיות שלי באמת, ואני טועה עם הסרט הזה, והביקורת שניחתה עליו, ששמה לזה מין גוון מזרחי, היא זאת שחיברה אותך לזה.
הביקורת היא לא מה שחיבר אותי לזה. הביקורת היא דבר אחד. המסע עצמו כן חיבר אותי לזה. יש שם דמות יותר מקופחת בסרט שנשארה על רצפת חדר העריכה. וזה הדוד של אבא שלי בכלל, זה נורי חביב שעושה את סרט הקולנוע הישראלי הצבעוני הראשון עם שושנה דמרי ושייקה אופיר, וזה זה סרט שנקרא שמו בעין מולדת, ושם מצאתי באמת את ראשית היישוב, תתאימו את עצמכם אלינו, ושם מצאתי את המזרחיות ההיא. אני לא ילד שגדל בתוך עולם מושגים של מזרחיות בפתח תקווה של שנות ה-80. לא הסתכלתי לזה אף פעם.
לא הרגשתי את זה. הבדל, כיפוח.
לא כל כך, כי באתי מאיזשהו סיפור עבר נורא גאה, בלי לדעת בכלל על מה. כאילו המשפחה שלי נורא הצליחה, והיא לא יושבת בתוך המשוואה של הפנטרים, ובתוך הם להפך, הם היו מושג לאפשר, תראו אפשר. בעבודה קשה אפשר, ככה גם זה הרגיש בבית. אם נתייחס לביקורת, אני חושב שזה קל מדי להצמיד את המילה בורקס במקרה הזה. אני לא מקבל את הז'אנר הזה, או בכלל את עולם המושגים הזה של בורקס.
אני גם לא מבינה מה הקשר בין הסרט, גם אם יש ז'אנר בורקס, זה יותר בראש של, אתה יודע, אני רואה, חגיגה בסנוקר וכאלה, ולא...
אז לכן זה כן איזשהו מבט נלעג קצת, על דמעות של משפחות מזרחיות. אני ראיתי בסרט הזה הרבה הרבה יותר, דברים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר מיתר עדין מאוד של הלב שלי, וזה פגע בי, כן.
גם התחושה של, וואלה, אם לא הייתי מוצא עיראקי ולא הייתי מוצא מזרחי, הביקורת הזאת לא הייתה נכתבת ככה,
אני לא חושב שעל איזשהו סרט דור שני של מלחמת העולם השנייה, שדמעות זולגות שם בשצף, מישהו היה מעז לכתוב את המילה הזו. ומורכבויות יש בתוך כל משפחה, המשפחה זה מושג אוניברסלי. אני לא חושב שמישהו היה מעז לעשות את זה.
אני רק אומר למי שמצטרף לנו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם השחקן, עם הבימאי קובי פארג', גם על הזהות שלך כשחקן וכבימאי, וגם על מה שאני חושבת מניע ומפעיל אותך. גם קראתי ציטוט שלך, אגב, מזרחיות, שאומר, לא ראיתי סבתא מזרחית וקולנוע שלא מציגים אותה באור סטיגמטי, אתה יודע, של, אני לא יודעת אם נשמע של המילה נכשלת, אבל בסוף זה היה הדימוי, שמציגים אותה, היא כזאת, היא
מבשלת
היא
וחמה.
היא מבשלת כן. וחמה ואותנטית וזה, אבל לא בהכרח דימוי חיובי. אבל מנגד אני יכולה לטעון, גם לא ראיתי דימוי של סבתא פולניה, שהוא לא קפוצה דודתית, בעייתית, נרגנת ו... וחמוצה. כלומר, אולי בקטע הזה של הדתיות זה לא תמיד נכון, ואם כן, פועל לשני הכיוונים.
שוב, אנחנו דיברנו מקודם על הז'אנר הזה של הבורקס, הוא צבע בצורה סטריאוטיפית הרבה מאוד את הקולנוע הישראלי. יש אנשים כאלה, יש אנשים שהם עם חוכמת חיים, והם צבעוניים בגוון אחד, ויש נשים מאוד מאוד חכמות שלא באו לידי ביטוי על המסך ולא במחזאות הישראלית. היעדר נשים מזרחיות בתוך התיאטרון הישראלי, זה מצב נתון.
מה, על הבמה?
על הבמה, סיפורים באמת גדולים של משפחות מזרחיות, או אישה מזרחית גדולה שסוחבת בגיל מבוגר, אני מדבר על גיל 50 צפונה. תקחי את המחזאות הישראלית, את לא תמצאי כמעט דמויות כאלה.
אני מנסה לגלגל בראש עכשיו כשאתה מדבר.
את לא תמצאי דמויות כאלה. את תמצאי אולי לפני עשור איפשהו, או הצגת יחיד של מישהי. תיאטרון באמת לא תמצאי.
אז למה? הדרה או אין סיפור מספיק שווה? בואו נראה, שמה, מה אתה מבלבל? אין סיפור מספיק טוב, עזוב
לא,
מאיפה הוא בא.
לא, אני יכול להגיד לך גם מאיפה החוכמה הזו שלי נובעת. ניקח רגע ספר מדהים של יוסי סוכרי, שנקרא אמיליה ומלח הארץ, על אימא שלו.
אתה אומר שווה מחזה.
בטח, אנחנו מוצאים אותם היום לאט לאט, בעשור האחרון לפחות. אם נגיע עכשיו לסרט, נעשה איזה עיקוף לסרט החדש שעשיתי על יוסי בנאי ביחד עם מוריס, הדמות שם של בכורה בנאי, האם של האמא של הבנאים. אם היה לי יותר חומר, היא הייתה עולם ומלואו, הוא מקדיש לספר עוד בחייה, והיא הייתה דמות יפהפייה.
היא הכוח של המשפחה הזו.
היא חוכמה, היא החוכמה. והוא אומר שם, היא אחת שלא ידעה לקרוא ולכתוב, אבל היא החוכמה בבית.
באותה מידה יכולת לבחור לעשות סרט עליה ולא עליו.
לא ממש, כי זה סרט,
כי אין חומרים.
כן, חומרים.
כן, חומרים. כן. אבל אתה, מה אתה אומר בעצם? שיש הדרה של נשים מזרחיות בקולנוע ובתיאטרון?
הדרה? אני לא חושב שזה עניין של, שהולך ומשתנה כרגע. לא הסתכלתי עליו באיזשהו טון מלחמתי, או אני לא אדם של נגד או טונים צורמים. אני חושב שזה יגיע, זאת אומרת שזה בא. אני חושב שזה שאין עדיין סרט יהודי ראוי על אחת כמו שושנה דמרי, זה הזוי. שהיא
כזה,
גיבורה.
בגלל זה אתה עושה אחד
נכון,
כזה.
נכון, אז היא גיבורה וצריכה להיות מסופרת ומטווחת לדורות הבאים. אני פשוט חושב שזה יקרה, וזה קורה. יש תקופה ויש איזשהו פרק זמן שאנחנו כבני הדור השני, באופן טבעי גם מוצאים את היכולת היום לדבר עם המקום הזה.
יכול להיות שזה באמת עניין של זמן של תיווך, כי זה הליך שקורה ברדיו, ראה את ההשמעות של לפני עשור, עשור פלוס לא היית יכול לשמוע היקף כזה של מוזיקה מזרחית ברשתות השונות, והיום זה מה שאתה שומע בעיקר.
אני חושב שלגבי מוזיקה זה דיון בפני עצמו, זאת אומרת, התהליך והכניסה של המוזיקה המזרחית או הים תיכונית או הישראלית או מה שלא נגיד, זה תהליך בפני עצמו וסיפור גדול בפני עצמו. התיאטרון עוד נמצא שנים אחורה בעיניי, והקולנוע עשתה יפה, רונית אלקבץ, המון דברים מקסימים שהאירה בצורה אחרת פתאום את המשפחות האלה, וזה קורה. וזה מתחיל לקרות.
בתיאטרון לא רק בכל הנוגע לאישה מזרחית שנים אחורה?
אני לא רואה. לפחות לא נתקלתי. אני יכול למנות את הצמה של אבא ודברים מהסוג הזה, אבל שוב, הגיבורים הם תמיד גברים שם. שואלים אותי, את יודעת, בפוטו פארג', איפה אנשים בסיפור? אז יש מי שמחולל את הדרמה, ופה זה לא היה דרמה. אם זה היה נובלה שיכולתי לכתוב אותה, אז בטח שהייתי מכניס את כל הנשים לסיפור. לא, יש גיבורים, יש גיבור ויש אנטי גיבור, והם פה במקרה הזה גברים. בתיאטרון יש איזשהו חוסר, אבל ואני גם חושב שזה קרה באופן טבעי. זאת אומרת, הטראומה הזו של מלחמת העולם השנייה הביאה איתה צורך לספר ולדבר ולהחלים, וזה היה טבעי שזה יהיה הדבר הגדול שהתעסקו איתו בתרבות של המקום הזה, וזה טוב גם שמתחילים לספר מקומות אחרים.
אבל גם הגיע דור של שחקנים שהגיע מאירופה ולא הגיע.
נכון, הבימה זה קודם כל תיאטרון רוסי, והתרבות היא קודם כל הגיעה מהמדינות האלה. במוזיקה קצת פספסנו, כי היו פה מאז ומעולם. זאת אומרת, מה שקורה היום לדודו טסה, הקוויטים זה אנשים שחיו בארץ בשנות ה-50, וג'ו אמר זה אדם שחי פה. במוזיקה הסיפור הוא אחר לגמרי. הסיפור הוא באמת לעבור את הגדר, ואנשים לא עברו את הגדר. התיאטרון זה פשוט סיפורים שגם, הם לא, עוד לא סופרו.
אבל אם אני בוחנת את הקריירה שלך, אז אני אומרת, אוקיי, בפיג'מות הוא שיחק גם דמות של עיראקי, במפריע חיונים.
עיראקי.
עיראקי. בפעם הייתי...
נכון, של אבי נשר, גם עיראקי.
אז, ואני מניחה שזה הליהוק, לא אתה בחרת, אז...
אני... עוד הפעם, שלא ישתמע שהכל צריך להיות כבד ועמוק, יש גם אקסנטים תמיד היו, ואני חושב שיוסף שילוח היה שחקן נפלא, ולא ריחמו עליו בבחירות המשחקיות שלו.
אבל לא באת ואמרת, רגע, מה, עוד פעם עיראקי? למה אני לא עושה את התפקיד?
קודם כל באתי ואמרתי, לעצמי, אבל מגיע גם איזשהו גיל שהחיים מזמנים לך גם אתגרים אחרים, ותפקידים אחרים, שחקן עם השנים מתבשל וחווה דברים גם בליבו שלא קשורים רק לזהות שלו אלא לאותו אדם מתבגר. והנה היום התפקידים קצת אחרים, ומה שהרגשתי אז שהבאתי איזושהי קריקטורה גרוטסקית בפיג'מות שזה היה אולי דומה לסבא או לדוד שלי, ואחרי זה לועקתי לעוד משהו תקופתי והרגשתי את זה שאני לא מקבל הזדמנויות אחרות. זה קצת משתנה, היום זה משתנה.
גם מבחינת ההזדמנויות שאתה מקבל, וגם מבחינת, אני חושבת, אולי, אולי זה סתם פסיכולוגיה בגרוש, אבל שאתה באיזשהו שלב החלטת, אתה גם לוקח שליטה על התהליך הזה, במובן זה של אתה לא רק משחק, אתה לא רק חלק מקאסט ומחכה להזדמנויות ותפקידים, אתה גם זה שמחליט מה אתה יוצר בעצמך, וככה למשל, מגיע הסרט שבא אחרי פוטו פארה, שאלבום פרטי,
כן.
ומגיע להעיר את יוסי. כלומר, כבימה יש לך שליטה הרבה יותר גדולה מאשר חלק מצוות.
זה הרגיע רעב מאוד גדול. כשחקן הייתי אדם מאוד לא מסופק, כנטו שחקן. זה קשה להיות, יכול להיות שיש המון אנשים שזה מתאים להם. לי זה לא, אף פעם לא מילא את המחלים.
טוב, זה גם עניין של יכולות.
אני הרגשתי ריק נורא, ומתוסכל נורא. זאת אומרת,
גם... באמת ריק?
כן. ההתעסקות עצמה, זה לא הספיק לי, אף פעם. לעטות עליי איזושהי דמות, ולשחק, ולחזור הביתה. זה לא, אף פעם לא הסביע את הרעב שלי, זה אף פעם לא הרגשתי שאני יכול להביא את עצמי לתוך, עד הסוף לתוך הדבר, ולא הרגשתי שליטה. וחיכיתי הרבה שנים לפגוש איזה גורו כזה כמו כולם שיראה לי וילמד אותי, כי אני לא למדתי בצורה מסודרת, גם לא משחק ולא תיאטרון ולא קולנוע. ולמזלי הגיע פרטנר טוב לחיים, שמו מוריס בן מיור, הוא מי שערך איתי את, ערך לצידי בעצם את פוטו פארג', והחיבור הזה המשיך, ולשמחתי הוא ממשיך גם היום, גם ליוסי וגם לאלבום פרטי. יש משהו נורא פורה בדיאלוג בינינו, ואני מרגיש שכל העולמות שלי בתוך העולם התיעודי, גם הצילום, שהוא כנראה משהו שבכל זאת הבאתי מהבית, גם אהבה למוזיקה, והיכולת לשלב את כל הדברים, והסיפור, הסיפור, שוב, גם לא הלכתי כל כך רחוק, כן? אני הולך ליוסי בנאי, לשושנה דמרי, אני הולך לדברים שהם בכל זאת קרובים אליי, אבל זה משלב את כל העולמות, ונותן לי גם יכולת לספר סיפור יותר גדול. מלהיות חלק משרשרת גדולה.
למרות שפה הסיפוק, שהוא בוודאי קיים, הוא לא מיידי. כלומר, אז סרט לוקח זמן לעשות, אתה צריך לגייס את הכסף, אתה צריך את הסבלנות, את אורך הנשימה, אחר כך שעות ארוכות בחדר העריכה, מה נופל, מה נשאר.
אני לא זוכר מי אמר לי בתחילת הדרך שהוצאתי את פוטו פארג', שאתה הולך ופוגש קהל, אל תספר כמה קשה לעשות סרט, זה לא מגניב. זה תהליך מייסר מאוד. הז'אנר הזה, הקולנוע התיעודי, הוא הילד העני של הקולנוע הישראלי. הוא עושה דברים נפלאים בעולם, ושמגיעים כבר לסוף הדרך, זה סיפוק אדיר. כן, התגובה היא לא מיידית, אבל יש יכולת כבר, בפוטופארד זה היה 7 שנים, את להעיר את יוסי לקח 3 שנים, אז התרגלתי למרתונים האלה, אני מבין אותם, אני יודע גם מה זה יום שלא זז בחדה העריכה, או יום שלא זז מבחינת תחקיר, וצריך סבלנות, ולזכור שמספרים פעם אחת את מה שחולמים.
מה זאת אומרת?
זה לוקח 7 שנים, כי אתה צריך לעבור בתוך המסע שלך, קדימה, אחורה, דברים צריכים לקרות, אם זה סרט שמצטלם בהווה, לא דוגמת להעיר את יוסי, אבל פוטו פארג'. המציאות גם היא מתועדת, רגעי הווה, סצנות, מישהו הולך, מישהו נפטר, משהו משתנה במציאות הישראלית, דוקו.
אני מנסה לדמיין, איך מגיעים לעשות, בוא נעשה סרט על יוסי בנאי.
זה בא מהרעיון, אני מודה שהייתה אהבה ליוסי גדולה, מאוד בבית שלי. יוסי היה, בוא נגיד, אחד מהאבותיו הגדולות של אבי. הוא אהב גם את יורם גאון, הוא אהב את, אבל גם את יוסי בנאי.
שגם קיבל אותו ללהקה צבאית, את האבא שלך, נכון? בסוף הוא לא הלך ללהקה צבאית, אבל...
אבל שמר את התופס. בוא להסדיר את מיונך ללהקת הנחל.
יוסי בנאי קיבל אותי.
זה, אנחנו מדברים על שנת 66, שלהגיד אז להקת הנחל זה עניין רציני. אז האהבה הזו ליוסי הייתה בבית, ואני זוכר איזשהו רגע שאני עסוק בכלל לתאם טיולים שלי בארץ עם פוטו פארג', ואני כזה חובב תקליטים, אז אני מניח תקליט של יוסי, ובהשפעה בכלל של סרט צרפתי שנקרא פרפר ופעמון הצלילה, שזה סרט בקצרה שמספר על אדם שאיבד את היכולת לתקשר, ואנחנו כל הזמן שומעים את רק את מה שמתחולל לו בראשו. אמרתי שווה לנסות. האיש דיבר המון על עצמו, על החיים, בתוך תוכניות רדיו, ברעיונות שהוא נתן, בקולנוע, בתיאטרון. שווה לנסות. מעל הכל, יוסי בנאי היה קול. היה קול גדול. קול שהאוזן שלנו, אם נרצה או לא נרצה, מקבלת, אנחנו, הגוף שלנו, מקבל איזו תשומת לב אחרת ברגע שאנחנו שומעים את הגוון שלו. וזה הצליח. נערמו 500 שעות בחדה העריכה, ומתוכן ערכנו 72 דקות, ויוסי מספר את זה כאילו היה איתנו.
איך לוקחים כל כך הרבה חומר ומדללים אותו, מזקקים אותו, אני מניחה תהיה המילה הנכונה, לכל כך מעט באופן יחסי?
אז קודם כל שוב, אני אחמיא לשותפים שלי, כי הם חלק מהתהליך הארוך הזה, יש שני אורחים לסרט הזה, גם שאול מלמד ובטח מוריס בן מיור, שהוא התמודד כבר עם כמויות כאלה של חומר בעבר. שמים לב למה שחשוב, ולא לאיך לרצות. זאת אומרת, יש היום, גם היום, קהל שקם מהסרט ואומר, היי, אבל איפה נומי שמר? איפה הגשש? איפה ברסנס? איפה... אתה צריך לבחור איפה הסרוך הזה עובר. אתה לא יכול לרכוב על כל מה שהיה יוסי בנאי, או לנסות לספר איזשהו ביוגרפיה גדולה עליו. זה לא היה,
לא,
זה
אבל,
לא הייתה
אבל
מטרה.
אבל לא היה לכם התלבטות בכל זאת להגיד, אוקיי, אולי כדי לחבר את הקהל, המון אנשים זוכרים אותו מהמערכונים, מאשתו של המהנדס, מהרבע אוף בורקה. אנחנו צריכים את זה בסרט כדי למשוך את הקהל.
שום דבר לא היה צורך. הכל נבע מתוך טיימליין סיפורי, אם תרצי, אומן חיים, שהרגשנו שהוא כותב אותו. מה חשוב לא להגיד על החיים? לא לסמן וי על, על פה הצלחתי לעשות, שם עשיתי ככה. זה היה איזשהו מסע, שאם הוא מספר שהוא חולם את הבימה, ובהבימה מגיע איזשהו מצב שהוא מבין שמכאן הוא לא מתקדם לחיים, אז הוא מפנה אותך לבידור. אבל אני בבידור לא יכול לפרוס בתוך סרט של 72 דקות את כל מה שהאיש הזה עשה, וגם לא רוצה לנסות, כי זה לא מה שחשוב. נעשו דברים כאלה. המחלים האלה של, של פועלו, של הדברים, הנושאים שהוא נהג לדבר עליהם, הציפו באופן טבעי את מה שהיה חשוב לאיש. אם ניקח את פריז, את האהבה, את המשחק.
מוות.
מוות, ילדות בירושלים, שאנחנו זוכרים אותו עם כל הירושלים הזו, על ראש שמחתו, מה שנקרא. אז המחלים האלה, אתה מסנן אותם, ומסנן אותם, ומסנן אותם, ובסוף, מה שמתחבר גם למה שהיה לפני, ולאן שזה לוקח אותך בתוך הסיפור, זה מה שנשאר. זה באמת באמת יצא מעין ממואר פיוטי, של אדם שידע להשתמש בשפה היפה הזו בעברית, וידע גם להסתכל באופן מיוחד עלינו.
כמה הפתיע אותך מה שגילית עליו?
הפתיע אותי שלא היה לו קל, כי את זה לא ידעתי, כמה לא היה מובן. קל. ראשית דרכו הייתה, טוב, לא קל פה בכלל, כן? זה, אנחנו מדברים על שנות ה-40, לפני קום המדינה, שפע אין פה, מקבלים את החיים כאיזשהו מובן מאליו, שיש עוני. זאת אומרת, גם שדיברתי עם אבא שלי למעברות, הוא אף פעם לא הסתכל על החיים בהייתי ילד אני. זה היה המצב פה. לא היה קל. זה משפחה מרובת ילדים בשוק מחנה יהודה של תקופות סנע גם. והחלום הזה של לשחק באבימה או לגזור, הוא אומר בסרט, אני גוזר קלפים של קלאצ'קין ורובינה מהעיתון ומדביק על הארון, זה חלום מקסים. שאתה אומר, אוקיי, איך מהנקודה שבה הילד הזה מגיע לעולם, איך הוא בכלל מגיע עד לפה, עד לתקרה הזו, והוא עושה דרך.
וגם שלא מיד מזהים את הכישרון, שזה דבר מדהים.
לא, הוא לא יפה בשום צורה.
לא, גם דלתות ממש נתרקות בפניו. אין לך עתיד, נותנים לו להבין.
נכון, המורה המיתולוגית שלו, בכלל המיתולוגית אז, לתיאטרון פניה לוביץ', שאומרת לו, אין לך מה לחפש פה. אין לך מה לחפש במקצוע הזה. אני חשבתי על זה, יוסף, תוותר. לפעמים הלא הזה, נגביל את זה, הוא רק מה שגורם לנו לצמוח ולרצות יותר, והופך למנוע של הוכחה. ואני חושב שהוא הוכיח. גם לעצמו, היה לו מאוד חשוב להוכיח. אני חושב שאהבת הקהל הייתה לו חשובה עד אחרון ימיו. והוא גם פרץ איזושהי תקרות, בוא נגיד, הוא עבר כל מיני, הגיוון שלו, אז להיות שחקן שעוזב את הבימה. מי עוזב את הבימה? הגעת, אתה נכנסת בדלת, לאן אתה הולך? או המילה בידור למישהו שעוזב את הבימה, אתה הולך ועושה בידור, זו מילה גסה באותה תקופה. היום אנחנו יודעים שאין דבר כזה, הכל הישרדותי וכולנו רוצים להתפרנס ועושים הכל במקצוע הזה. אבל שחקן, המילה שחקן הייתה שייכת אך ורק לבימת העץ, אין טלוויזיה. תיאטרון זה המילה הקדושה, ואתה מגיע לקודש הקודשים ואתה הולך. אז מהמקום הזה הוא גם הראה דרך לאחד שלא למד בצורה מסודרת.
אתה למשל?
לא, כן, אני מודה, משחק. הוא הראה דרך, לא, הוא הראה דרך, יצא. זה,
אבל תגיד, אתה עושה סרט על אדם כזה, מלכתחיל הנקודת המוצא היא הערצה, נכון? לפועלו של האיש, ואז אתה גם לומד בעצם, מה שאתה מתאר עכשיו זה, עוד למדתי כמה הוא עוד יותר גדול, מה הייתה נקודת המוצא, ולאן הוא הגיע בסופו של דבר. בסוף עשייה כזאת אומר, וואלה, כזה עוד לא ראיתי, וכזה גם ספק אם יש לנו היום,
אין כזה היום.
אין כזה היום.
אין כזה היום. אחד שכולם יאהבו אותו, אנחנו גם לא נמצאים באיזשהו מקום של שיח כזה היום, בכלל, של מישהו שיכול להגיד את הדברים שהוא אמר ולא לשלם מחיר.
פוליטי.
גם פוליטי.
חברתי.
כן, וגם יוסי היה הטיפוס שכולם אהבו לאהוב אותו. היינו גם חברה הרבה יותר הומוגנית. שהוא סיפר על ירושלים, כולם הרגישו את ירושלים שהיא שלהם. הוא היה נראה מזרחי. הוא היה נראה סמכתתי. הוא היה משהו שנורא התאים לכולם, וכולם אהבו לאהוב אותו. היו שומעים אני וסימון ומויזה קטן. כולם התרפקו על זה. זה היה שיר שכולם הרגישו את קום המדינה שם. אנחנו חיים בעידן אחר קצת. אני לא חושב שיש היום דמויות כאלה שאנחנו יכולים להגיד, כולם אוהבים אותו. או אין לו איזה סדק בתוך ה... הוא גם מגיע בגיל נורא נורא צעיר להיות חתן פרס ישראל, ואומר, אל תהפכו אותי לחלק מחומת ירושלים. זאת אומרת, הוא גם קיבל את הערכה, אבל גם קצת נרתע ממנה.
מלהיות סמל.
כן, אבל הוא היה סמל.
אני מניחה שבגדול תסכים עם האמירה ההיא שלו, שאין דבר כזה שחקן רציני או לא רציני, יש שחקן מגוון ויש...
או מוגבל.
מוגבל.
כן. כן, אני מסכים עם זה כי... מוגבל אגב זה לא מילה...
לא, אבל יש לך one take.
יש יתרונות אבל גם למוגבל, להיות ספציפי מאוד. לפעמים יש תחושה שאם אתה לוקח...
מה של ייחוד ו...
אולי תגיע יותר רחוק. תבחר רק בקולנוע, אולי... אז אני מדבר מתוך הראש על הקרית לרגע. אם תהיה נאמן רק לתיאטרון, אולי תהיה הכי טוב בתיאטרון. והראש לא יתפזר על המון דברים אחרים. בספציאליות יש משהו שהוא גם נאמנות. ואני חושב שהקונפליקט הזה רקד אצלו גם כן בראש. זאת אומרת, למה הכל זה? למה לא להיות רק זה? ואם אני אהיה רק הדבר הזה, אז אני אגיע הכי רחוק שאפשר. זה קונפליקט שחיים איתו. היום אתה אוהב את הגיוון, ומחר אתה מבקש להיות בשקט ולהיות מרוכז רק בדבר אחד.
איזה תגובות קיבלתם מהמשפחה? תכף נחזור לעניין הגיוון, אבל איזה תגובות קיבלתם מהמשפחה שלו? זה גם קצת מלחיץ, לא? בואי, הבנה עם פה, שולטטטטטטים, וקצת מלחיץ לראות מה הם חושבים מסרט על...
תראי, לא עשינו מעשה שהדלקנו מצלמה וחיפשנו לקלף איזשהו בצל, או לחשוף סודות... מה שיוסי נתן זה מה שיכולנו לעשות. זאת אומרת, אף אחד לא דיבר עליו או לא מעיד עליו בסרט הזה, זה דברים שהוא אמר.
אבל הסרט שחב אמרו, וואלה, עשיתם לו כבוד, או ככה היינו רוצים שיזכרו אותו, או טוב שעשיתם את זה, כי אחרת לא
היה. יש תגובות של איך האישה, איך אשתו הראשונה, לדוגמה, לא מוזכרת. אמא של יובל, היא לא קיימת בחומרים, זאת אומרת, הוא לא דיבר עליה, אין לי איך לספר אותה. אין לי מאיפה להביא אותה. מה גם שבראשית הדרך פנינו וביקשנו ואמרו לנו, מעדיפה להישאר בצד, אז אנחנו מכבדים את זה, אבל...
זו הייתה ביקורת של יובל, איפה...
לא, לא, ממש לא, יובל חיבק את זה, והחמיא נורא, אהב את הסרט ממה שאני הבנתי, ופגשתי אותו גם. אביבה רעייתו של יוסי, אלמנתו של יוסי, מאוד מאוד אהבה את הסרט, ומהרגע הראשון שסיפרנו לה על הרעיון, היא חיבקה אותנו, והאמת שזה לקח 3 שנים מהמפגש הראשון עד שהראינו משהו.
מלחיץ קצת.
זה הרגע נורא מרגש. כן. להתיישב על הספה
ולראות איך הם חווים את...
ולראות את עיניה. זאת אומרת, אתה חווה, בעצם אתה מבלה מול ה... מול הסרט או מול הרפקת כל הזמן, ואתה מרגיש, אבל ברגע שמתיישב מישהו אחר, אתה רואה את זה דרך העיניים שלו. והיה התרגשות גדולה, אני לא יכול לתאר את זה אחרת, ברגע שניגענו לה את הסרט.
תגיד, אחרי שמסתיים פרויקט כזה גדול, אני רק אומר, אנחנו מדברים עם קוב פרד, שהבימאי של להעיר את יוסי. כשגומרים כזה פרויקט, איך התחושה היא של ריקנות, של רעב לפרויקט הבא, של חייב לנוח קצת, להתאושש?
זה תלוי איפה זה תופס אותך בחיים. אותי זה תפס בנקודה בחיים מאוד מאוד כואבת. למעשה, הסרט הזה יוצא בפסטיבל ירושלים חודש אחרי שאני נפרד מאבי.
אביך נפטר.
כן.
בקיץ האחרון.
כן. זו תקופה שאני מאוד מאוד משתדל להיות בעשייה כל הזמן. פחות יכול להניח ולהישען אחורה.
בכוונה בעשייה?
אני מעריך שזה משהו טבעי שאני לא בוחר בו. אני תמיד עסוק נורא, ואני עסוק עוד יותר עכשיו. באיזשהו מקום גם מבקש לא להתמודד עם זה כל כך, ובאיזשהו מקום גם מתמודד עם זה בדרך הזו.
כי היה לך קשר...
היה לי קשר חברי, הוא היה הרוח, החיה מאחורי כל העשייה שלי.
הוא אהב את מה שאתה עושה.
מאוד, מאוד.
הוא אומר, לא מרחף, תשמע, מה אתה צריך? זה ללך למקצוע בטוח.
לא, זה לא המקרה, זה לא אבא, זה אבא של תמיכה ורגש מאוד מאוד בשקט, בלי הרבה מילים. ואני את כל העשייה שלי ראיתי דרך העיניים שלו. זהו, לומד לחיות עם הכאב הזה ועם הגעגוע האדיר אליו.
אז איך אתה ממלא את הזמן בימים אלה?
אני בתוך עשייה לשושנה דמארי, שזה פרויקט מאוד מאוד גדול, מבחינת החומר שהוא צריך לטפל בו ואיך לגשת אליו בכלל. אני בתיאטרון ערב ערב.
רגע, עדיין על שושנה, יש דברים ש... מהי אופיו של הסרט הזה? כלומר, הסרט על יוסי בנאי היה...
קונספטואלית, כן. יוסי מדבר בקולו. לא, שושנה דמארי הוא סרט שיש בו דוברים.
עליה?
כן, יש אנשים דוברים. זאת הבת שהקיפה אותה מאוד קרוב בשנותיה האחרונות. חבריה הקרובים, גם בני משפחה. וזה סרט... שמאיר דיווה גדולה, אבל גם מאיר את הבית שלה.
מאיר גם את האבל בשנים האחרונות לחייה
כן,
שנעשה.
כן, זה בלתי נמנע. זאת אומרת, האבל, את מדברת על המלכה בלי הכתר.
כן.
כן, בטח, בטח. עד שמגיע עידן ונותן איזשהו, עידן רייכל ונותן איזשהו רנסנס שם, היא אישה למעשה משנת 88, מאור, ועד לכתה, אישה... לא רלוונטית, בצורה הכי עצובה של התרבות, מה שהיא מייצגת לא רלוונטי מבחינת האוזן שלנו, והיא זיכרון. כן, בטח, לפרק הזה יהיה מקום.
אתה יהיה שכן.
אלוהים יודע.
הרקת אותי עם השאלה. ואתה גם עושה, רדיו אני יודעת שאתה עושה עם אחיך.
נכון.
שזה בטח חוויה נהדרת, לעשות ביחד רדיו.
אני משדר בגלי צהל ביחד עם בן אחי הבכור, כבר 7 שנים. פאן, פשוט כיף. רדיו שהוא מסיבה של 5 בלילה, כזה שעה של דרכים בכלל, ב-11 בלילה, ו... כיף לנו לפגוש אחד את השני. כל ההומור שלי,
זהו, רציתי להגיד
לך, כל ההומור שלי זה בא ממנו.
זהו, זה מה שרציתי לומר, שנראה שהוא כאילו יותר ממך אפילו. מצד אחד אומרים, אוקיי, זהו, עשה את שבוע סוף, וסברי מרנן, ואיזה צחוקים איתו. אתה איש רציני ועמוק, ובמציאות גם יוצר בהתחלה ראש, מפחות ראש שהוא חמור סבר וזה, ובן כאילו מביא את כל הפן.
כן.
נכון?
כן. אולי כי עשיתי 4 שנים, לא, אני צוחק. ההומור בבית היה להסתכל עליו ועל חבריו, לפחות כך אני חושב, הצבתי את החוש הומור שלי. הוא איש, הוא אדם מאוד מאוד מצחיק, מאוד מוכשר.
ואתה?
אני חיקוי זול שלו.
אוקיי, חיקוי חיוור, כן.
הוא תמיד אומר, אתה צלם יותר טוב ואני שחקן יותר טוב, וזה נכון.
זה נכון.
זה נכון, כן.
אם אני אשאל אותך, מה החלום שלך עוד 5 שנים, עוד 10 שנים, באיזה נקודה אתה רוצה להיות אישית ומקצועית?
אני חושב שלהמשיך ליצור ולעשות. אני מוצא את עצמי מאוד קרוב בעשייה הזו, התיעודית. רק להיות בעשייה שממלאת ועושה טוב לאנשים. בתוך פוטו פארג' ראיתי הרבה משפחות, אני מדבר על הסרט הזה, שזה העיר להם ונגע בהם. גם ביוסי בנאי זה קורה. בצפייה בלהעיר את יוסי זה קורה לקהל שקם מהסרט הזה, ובין אם הוא נזכר באיזשהו געגוע, ובין אם זה נותן לו משהו על החיים שלו. יש ממש משפטים של קהל שקם ואומר, עכשיו אני יכול להזדקן. מישהו אמר לי את זה בבית גבריאל, על שפת הכינרת, הקרנה מהממת של 440 איש, וקם איזה מישהו בגיל השלישי לחיי ואומר לי, עכשיו אני יכול להזדקן, להסתכל לזקנה בעיניים. אז יש רגעים מאוד מאוד חזקים בלהגיש סיפור לקהל. אני רק מבקש להיות בעשייה שתעשה טוב, זה הכל, להמשיך לעשות.
קובי פארג', אני מאוד מודה לך שהיית כאן איתנו. היה מאוד מעניין. אני מאחל לך הרבה הצלחה ושתגשים את החלומות שלך. ואני רוצה לומר גם תודה לעורכת אלה יגנה, לטכנאים מיכאל אולשוונג וראובן מן. ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום.
שבת שלום.
הבאנו בשידור חוזר את התוכנית שיחה אישית עם גאולה אבן סער.
אדם נולד שחקן, אמרו את זה מזמן. הוא משחק, הוא מעמיד פנים, והעולם במקל לכולם. ואנו אנו שחקני. יש אנשים עם צחוק על הפנים, יש אנשים עם חיוך דמים, ישנם כאלה רוב הזמן בוכים, כמו נמאס להם מהחיים. ולא נדע אמת במשחקים, אז למה לא נהיה יותר כנים? ולא נדע אמת במשחקים, אז למה לא נהיה יותר כנים? אדם נולד שחקן, אמרו את זה מזמן. משחק ומעמיד פנים, והעולם במגלה כולם, ואנו אנו אנו שחקנים.
בדבר תלויה, רק לפעמים טוב יהיה סופה. יש מבקש טובך מתעלמים, מפנים לעורף גם החברים. אז איך נדע מתי להאמין? יש אשליות אפילו בשירים. אז איך נדע מתי להאמין? יש אשליות אפילו בשירים.
אדם נולד זכן, אמרו את זה מזמן, הוא משחק, הוא מעמיד פנים, והעולם במכה לכולם. אפשרויות, אמרו לי אנשים ששם קל יותר לחיות. הרסתי מזוודה, תליתי בתקוות, עליתי על מטוס פשוט קצת לנסות.
הגעתי לאמריקה למצוא אפשרויות, ירדתי שם בניו יורק, עיר גדולה מאוד. הלכתי לאיבוד בין המון שבילים, התחלתי להרגיש שזה לא בשבילי.
האוכל, השפה וכל החברים, ארץ ישראל היא אמריקה שלי, נשים כל כך יפות והמון שירים.
אחרי יומיים או שלושה רציתי כבר לחזור, חשבתי על ארצי שהשארתי מאחור. חיפשתי רמזים שיזכירו את ביתי, אך כל מה שמצאתי פשוט שבר אותי.
עבר שבוע לא יותר, שאלתי עד מתי, עליתי על מטוס ישר לארץ אבותיי. נשמתי מלמעלה את ריח חתמתי, צחקתי ובכיתי, חזרתי אל ביתי.
ארץ ישראל היא אמריקה שלי, האוכל, השפה וכל החברים, ארץ ישראל היא אמריקה שלי, נשים כל כך יפות והמון שירים.
ארץ ישראל היא אמריקה שלי, נשים כל כך יפות והמון שירים.
לא רוצה להיות שחקן, רוצה ליהנות בלי לבזבז את הזמן. מזומן זה אף פעם לא עניין, ואם את כאן אני מוכן. לא רוצה להיות שחקן, רוצה ליהנות בלי לבזבז את הזמן. מזומן זה אף פעם לא עניין, ואם את כאן אני מוכן. Hey. נשבע שלא שחקן, מחפש רק פאן. כולנו צעירים, זה כל העניין. נפתח בהיכרות, תראו זה השם, מה השם, תעשי סיבוב. אלוהים ישמור אותי ואותה, אין צורך את הראש לשבור כי אותי מצא. זה לא אני, זאתי אני נשבע, מי האמא שממנה את התחת היא הרשה. בגש כזה זוכים לראות רק בגרש, בדוק יש לך קירה מסוימת לניקי מינאז', שפסיקה ללכת אבל הוא עדיין זז. שמבו! איך שהיא הולכת היא שוברת המפרקת, לא מדברת אבל זה לא עובר בשקט. עוקב באינסטגרם, פייסבוק ובטוויטר, דופק לה על הקיר, לייק, פוסט ושאר. לא רוצה להיות שחקן, רוצה ליהנות בלי לבזבז את הזמן. מזומן זה אף פעם לא עניין, ואם עד כאן אני מוכן. אני לא רוצה להיות שחקן, רוצה ליהנות בלי לבזבז את הזמן. מזומן זה אף פעם לא עניין, ואם עד כאן אני מוכן.
עקבים מתקתקת, ילדה סוכר, יוצאת למסיבות, הוא סתם רגוע על הבר. מושיקה לסט, אף אחד לא שענן, וזה שאיתה אני בטח מבין העניין. היא לא בלבדה, עובר עוברת בשלה לא רזה לשמנה בדיוק בשלה בלי צ'יקי צ'יק חיוך יפה שזה מדריק מוציאה לי את העיניים וגם עוד הם מהתיק לא דופק את דיני המלכה ללא עוררין אני רוקד זעיר מתון לא נכנס לטין בין כל השן מתקדם הכל תקין מתפוצצת ברחבה כאילו היא פצצת גרעין מקיל לתות בננה להכי תכין לי תביא אין נסילה משקיע דין כמה את יפה שזה לא להאמין רק בלי משחקים אל תעשי לי דאווין
לא רוצה להיות שחקן רוצה ליהנות בלי לבזבז את הזמן מזומן זה אף פעם לא עניין ואם את כאן אני מוכן אני לא רוצה להיות שחקן רוצה ליהנות בלי לבזבז את הזמן מזומן זה אף פעם לא עניין ואם את כאן אני מוכן
בלי צ'יקי צ'יק רק בלי צ'יקי צ'יק בלי צ'יקי צ'יק רק בלי צ'יקי צ'יק
Guitarra de Tova Ve a Habashma Y no a Shamanadresa